אמר הכוזרי, ואיך להפגים עליך אמונתך זאת, מה שאומרים על אנשי הודו, כי מקומות יש אצלם ובניינים, ברור אצלם כי יש להם אלף אלפי שנה. את השאלה הזאת מן הסתם שאל המלך גם את הנוצרי ואת המוסלמי, והם תרצו לו, כי הוא לא דחה אותם מדי על אנשי הודו. אני מתכוון להקשות, קושייה הזו היא לא קושייה על החבר, אלא גם על הנוצרי. גם על המוסלמי. יותר על כן, טען דמסייע לן, והוא הפילוסוף, שאנשי הודו טועים. אמנם יש מחלוקת אם העולם היה קיים מאז ומעולם, או רק 4,500 שנה. אבל לכל הדעות, אנשי הודו טועים. אני מתכוון לומר, מה, איך כפה ההודי, בכלל לא דיברו עליו, הוא לא היה בתמונה. למה לא קראת לחכם מחכמי הודו, לשאול אותו, אולי תלך לשתת ההודים? זו קושה ראשונה. קושה שנייה, מה שאומרים על אנשי הודו. אומרים פה משהו מבורר. אומרים על אנשי הודו. אי אפשר לעשות קושיה מזה שאומרים על אנשי הודו. בוא נבדוק את העניין, נלבן אותו. ככה היית עונה לו. לא אומרים על אנשי הודו, תביא אותם לפה, נברר, נדבר איתם. מי זה אנשי הודו? זה חכמים, זה אנשים אינטליגנטים, עמוקים. ולכן אני אומר שהקושיה מהודו היא מזה שמנסר בחלל האוויר קול שאומר המסורת היא ארוכה יותר. מה שהודו מצטיינים, בלי מחקר, בלי ליבון של העניין, הם מצטיינים בזה שהם אותנטיים. ההודים הם מאוד מקוריים. הם מצוינים בדבר שכל מה שנמצא אצלם הוא ישן. הם לא משתנים. אמרתי לכם פעם שהודו זה המקום הכי משתנה במזרח. כלומר, אחרי זה כבר שמו חומה. כלומר, הודו זה המקום המזרחי בלי חומה. אם אתה הולך יותר למזרח, יש כבר חומה. חומה צין. שלא תיכנס. אחרי זה יש כבר ים. ואחרי זה נגמר העולם באוסטרליה. ככל שאתה הולך יותר מזרחה, המקומות יותר סגורים. יש סגירות. כמו שאמר לי ידידי הרופא הסיני, שכל הרפואה הסינית שאנשים יודעים היום, זה רפואה סינית ללבנים. כבר ישנן מכללות מיוחדות בבירת סין, שמלמדות רפואה סינית ללבנים. אבל הרפואה הסינית עצמה, זה אינו ניתן להילמד, כי אם באובן את הדליבה סיני. כלומר, רק לב סיני יכול להבינה. כי האדם הלבן, יש הרבה דברים אחרים שמעניינים אותו. מבחינה מנטלית, הוא פגום, הוא חסר. ולכן, עודפים לו את הרפואה הסינית בעטיפה לבנה. אחר כך, כשזה מגיע אל המחוזות הלבנים, זה נראה נורא מקורי. נראה מאוד טבעי והרמוני. אבל זה כנראה עוד כלום לעומת הסיני עצמו. מה שיש שם בהודו זה מקוריות. זה לא עולם שמשתנה. העולם הנוצרי בזמן מלך כוזר הוא עולם חדש. מלך כוזר הוא חי ב... רבי יהודה לוי הוא בערך נפטר 1,100 שנה, כלומר נאמר קצת יותר מ-1,000 שנה אחרי הקמתה של אחרי לידתו של הנוצרי הראשון, זה 400 שנה, כלומר בערך 600 שנה אחרי לידת הנוצרי, 600 שנה אחרי הדת הנוצרי זה 220 שנה אחרי שהאימפריה הרומית קיבלה עליה את הנצרות. כלומר, לפני 250 שנה בכלל העולם היה אלילי. והעולם הוא חדש. העולם הנוצרי הוא עולם חדש. עולם חדש, כל דבר חידוש יש בו, כמובן, את המעלות שלו, החידוש. עולם ישן עדי היסוד מחריב. החידוש יש בו מעלות. אבל החיסרון של החידוש הוא שהוא לא מקורי, הוא לא אותנטי. נכון, יש תמיד כאלה, גם בעם ישראל יש כאלה שמוכנים להיות קרובים לתורה שאולי היא יבשה, אפילו נמוכה, אבל יש לה מעלה אחת, יש לה מסורת. זה יפה אמרו אנשים האלה, יש מסורת, זה לא דבר שהגיע איזה יהודי עם שעה רוח וחידש מדעתו הרחבה. יש לה מסורת. תורה שיש לה בית אב. העולם הנוצרי אין לו בית אב. העולם הישמעאלי הוא רק התחיל לזוז בזמן הזה. עונה מהר מאוד. עם ישראל יש לו מסורת. הוא לא עם חדש על גבי במת ההיסטוריה. אבל ההודים ידוע שזה בעלי מסורה עוד יותר. הם מקוריים. והמקוריות יש לה את העוצמות שלה. הרי אם אדם מערבי הולך נטר ושכלו את מה שלמדים אותו במזרח, הוא חושב שמדובר בחבורת מטורפים. איך אתה יכול להסביר את כל הפרצופים המגוחכים שעושה האל שלהם, שיש לו 11 התגלמויות או 13, לך תדע מה זה חשוב. פעם אחת הוא כמה נחשים, פעם אחת הוא קוף, פעם אחת אתה מטורפים, וזה רק האלה הגדול שלהם, אבל יש שם 6,500 אלילים, ובכלל אתה לא צריך להכיר את כולם. איזה מין עולם זה, כלומר, שאתה בהתחברות שם, 6,500, אתה לא יכול את כולם. זה האלוה של הכפר שלך, זה הקוף בלי היד, זה השני זה עם היד. מה זה חשוב? אין פה שום לוגיקה, אין פה שום, הרי זה הנקודה העיקרית שם, אין פה שום לוגיקה, שום שיטה, אף אחד לא יודע בכלל, לא ספר אף פעם את כל האלילים. אז רגע, מה המצוות תעשה, מה המצוות לא תעשה, מה צריך לעשות? ומי בא לבית פה, מי מחליט, ומה זה ההתגלמויות האלה? טוב, אתה אדם מערבי, הרי מה עונה לעצמו אדם מערבי? זו חשיבה מערבית. פה, אתה לא מסתכל על דברים בחוץ, אתה נמצא בפנים. המבט פנימי מתחבר, אתה רואה שזה חזק, זה חזק. דבר חזק מאוד. הם חוזרים, עמוסי חוויות, החבר'ה שם, בעוד. כמו אחד ש... תחשב על יהודי שהיה בחיים לא חלם חלומות. אף פעם לא חלם חלומות. מי אמר לו? אז אומרים לו, יש דבר כזה שיקח חלום. מה זה החלום הזה? יושנים. אדם, בן תרבות שהוא ישן, הוא רק ישן. איך הוא יכול לחלום כשכל היום הוא יקיש באינטרנט, או קנה, מחר, איך הוא יכול לחלום? אין לו שער רוח בשביל לחלום. אין לו חלומות. אבל אמרו לו שיש חולמים. ואז הוא חלם איזה חלום זוועתי כזה, איזה סיוט שקשה לתאר. אבל זה היה חזק, זה היה עוצמתי, זה לא כמו למכור מתח, או לבנות שדה תעופה, או לזכות באיזה משפט, זה חזק, זה משהו עם עוצמות. חלום, נפלא. התוודע לעולם של חלום. אף פעם לא ידע שיש חלומות, זה החלום שהוא יקל. אז כך גם הודו. אדם הוא לא מחובר לעולם הפנימי שלו, הוא אדם המערבי. אני רוצה תוצאות ולא תירוצים. תירוציך התקבלו, אתה מפותר. קצת קשר, קצת חום, קצת אהבה, קצת להיות בן אדם. היום זה כבר הפך להיות חלק מהמכניות של העולם המערבי, זה להיות בן אדם. גם זה צריך. אז החברות הגדולות תורמות לקהילה. כי חלק מהמכניזם זה לתרום לקהילה. זה חשוב לנו לתרום. עכשיו, אתה אף פעם לא יודע אם זה חשוב לו, או שאמרו לו שצריך להגיד שזה חשוב.
למה לא פנה למי שמאוד הוא בהתחלה?
לכן אני אומר, עוד הוא זה, ברור שהשיטה שם, כשאתה בא להבין אותה בעיני השכל, היא שיטה משונה. אבל יש אחרי המסורת. המסורת הזאת היא קריאת תגר על האומה הישראלית. משום שהיא אומרת, יש דברים עמוקים, ישנים, קדומים בעולם, שזורמים לא דרך מהלך של בריאת העולם ובניית האומה. 4,500 שנה, זה אומר, מן הבריאה הולכים אל הסגולה, אל שב האלוהות בקהל רב. יש מהלך אחר, הכל ישן. אז אולי אנחנו לא הכי מוצלחים להסביר אותו. כלומר, זה ברור שהודו היא לא משמשת כאלטרנטיבה. אף אחד הגיוני לא רוצה להיות הודי. הראיה, מה הראיה? שהם לא נשארים בהודו. רק חצים טורפים נשארים בהודו, אבל בעצם ההודי הכי גדול יודע, בסוף הוא יחזור וישחק בהייטק, יפתח חברת סטארט-אפ ויעשה דברים כאלה. בשביל הנשמה מדי פעם הוא... אבל מה, תהיה שם, הכי טוב, אין כמו להיות שם. כל האנשים המערבים, בסופו של דבר מסנטזים, לוקחים משם משהו טוב. הודו היא לא אלטרנטיבה. צריך להיות הודי בשביל לגור שם. זה ברור שאם אתה לא הודי בחיים, לא תגור שם. אין לך שום יכולת לעשות וילה במקווה של הגנגס. ובשביל זה צריך להיות אדם מטורף לגמרי, שיכול לטבול כשלידו צפים, צפות כמה גופות של... מתים, והוא מרגיש מטוהר מזה ש... זה יצא מטורף לחלוטין, על כל הראש. אתה לא עושה, לא יוצא ידי חובת טבילה בגנגס. זה מים סרוכים. אמנם זה אולי מעיין. לך תדע אם הגנגס הזה עדיין הוא מעיין. מי יודע מה... זה רבו נוטפים על הזוחלים במעיין הזה של הגנגס. רבו מתים על החיים שם. איבד את שם מים חיים שלו מסתום. זה לא מקום בשביל יהודים. וגם לא מקום בשביל בני אדם בכלל, הודו. זה מקום בשביל הודים בלבד. אבל לא תוכל להתכחש לעובדה שיש שם משהו מקורי. וכל מי שהולך שם, הוא מקבל את זה חזק מאוד, שיש שם משהו מקורי. אדם שאין לו כלום, אז המשהו הזה כובש אותו. אין בו שום דבר. יותר טוב לחלום על סיוטי, מאשר לא לחלום בכלל. אז זה מלמד שיש שם משהו. יש שם כוחות. אי אפשר להתעלם מזה שבתוך התאומה הזו, רואים את הניצוץ. אבל הניצוץ הזה, הוא אומר, משהו ישן, עתיק. ככה אני...
זה לא קושייה.
מה לא קושייה?
זה לא אותה מדהים, כי
זה
משיכה, היא לא
כוללת.
זה לא קושייה, זה
היהדות
צריכה
לצפור גם את זה. כן, אבל זה אומר שהחיבור של הבורא עם בני אדם, הוא מתחיל מעולם אחר לגמרי, לא מזה שיש בריאה. לפני 4,500 שנה שהולכת... וזורם את דרך הסגולה, ומשם אל בניין האומה. זה מה שמציג מלך כוזר. היה חבר, סליחה. זה ערוץ אחר לגמרי, אתה הלך לדע מה היה לפני 2 מיליון שנה, אין לך משהו מושג מה היה שם. ולכן כל השיטה המדעית הישראלית, היא לא מתחילה בכלל, לאור עובדת החיים ההודית, בלי הפרשנות או ההסברה של זה, עובדת החיים ההודית שמבטאת ותק, מקוריות ישנה.
היא גילו קרה שהשכל זה לא חיים. חיים זורמים דרך הקישקע.
טוב, אבל הם ודאי זורמים דרך הקישקע, זה ברור. הם זורמים שם מיליונים של שנים. אולי צריך לתקן זה, אולי צריך לרומם את זה, אבל הערוץ הוא ברור. הערוץ הוא בעצם האנושות, ולא עם ישראל. אם יש לנו איזושהי מקוריות חיים בהודו כבר מיליונים של שנים, זה אומר ש... האומה הישראלית שהיא איזו תופעה חדשה באנושות, היא לא מרכז, היא לא לב שבעמים. יש פה מהלך אחר, שונה. צריך להבין אותו, הוא לא ברור. תראה, למה תראה את האדם בזה שיש חיים על הירח? נגיד שיש חיים על הירח, לא זמן. אולי יש לו שם המסגולה אחר. לא, אפילו אם אין שם המסגולה אחר, אבל עצם זה שיש שם חיים אחרים, אני אגב שוכנע שאין חיים על שום ירח. על הירח אין, כמדומני, זה כבר ברור. גם לא על המאדים, על שום מקום, בשום מקום בעולם אין חיים. זה ברור. מדוע? בשלמה עם הגלגלים היו שחלים, אז זה בסדר. כי זה רובד אחר של חיים. אבל אם יש שם בדיוק כמונו, זאת אומרת, מקסימום יש להם מחושים. זה המקסימום, זאת אומרת, הם כמוך, זה מדהים שתמיד הם נראים כמוך בכל, אני לא מבין בספרות הזאת, לא קראתי, זה הגיל אותי בשביל קטן, אבל אני חושב, על פניו, בלי להכיר יותר מדי, נראה לי שלכולם יש רגליים, ידיים וראש. יכול להיות מתחתיים פחות, מתחתיים יותר, אבל לכולם יש ידיים רגליים וראש. זאת אומרת, הם איכשהו מאותו אוילם שלך. אם אותו אוילם שלך, זה לא ייתכן שיהיה איזשהו ערוץ אחר של דבקות אלוקית, לאנשים שבעצם בדיוק כמוך, כמו רחוקים ממך במרחק. ישראל זה יום סגולה. בכל המציאות שאנחנו מכירים, היא נופלת תחת הביקורת האנושית וההבנה האנושית. דיינו כל הגלקסיות כולן שרואים בלילה. כל הכוכבים רחוקים כאלה ואנחנו פה. זה העולם. אנחנו לב שבאומות, לב שביקום. אם יש איזה עולם אחר מהעולם שלנו, ואין, זאת אומרת, לא רואים אותו. את העולם הזה, אז שני, זה משהו אחר. אבל זה שברגע שאתה אומר שיש, ריבונו שלנו יש לו שני ערוצים, יש לו ערוץ שהתחיל לפני 4,500 שנה, יש לו ערוץ של 8 מיליון שנים, שזה מולה, נחודתה הרסת את הכל. אין איזה כבר שום משמעות למושג בחירת ישראל. החבר הוא מסרטט את התוכנית העולמית, שכל העולם כולו, כל הבריאה כולה, עניינה הוא הבחירה הפנימית של ריבונו של עולם בעם ישראל. למה? הקדוש ברוך הוא מתקשר כבר עם ההודים מיליונים של שנים. יש הרבה דברים טובים בעולם. יש קשר עם כולם. וזה אני מסביר מדוע לפעמים ההודו, הרי זה, פה כתוב שהודו זה אומה מופקרת. אז למה קוראים לקדוש ברוך הוא מלך הודו? לא יפה להגיד שהוא מלך האומה המופקרת. ריבונו של עולם, בספר של הכוזרי, מופיע בכמה פעמים, לא אמרתי לכם את זה, בתור מלך הודו. פה אתה מדבר אליהם כל כך לא יפה. כי הודו זה, זה ברור שזה עם של אנשים קצת נכים. אנשים שלא התבונה מדריכה אותם. אז הם סובלים מנכות. זה כמו אוטיסטים, שאתה יכול לדבר, אתה יכול להגיד דברים שאחרים לא יודעים. דווקא בגלל שאין להם שכל, יכול שאתה יכול לתקשר איתם דרך איזשהו ערוץ אחר. אז גם בהודו, דווקא הנכות שלהם משמרת אצלם דברים יפים מהעבר. כי אדם שהוא מתפתח, אם הוא מתפתח לא נכון, אז הוא מוחק אצלו. תחשבו על ילד קטן. איך היה מתוק כשהיה קטן. אחר כך הוא גדל והבין שהחיים לא כך מתוקים. מלחמת הישרדות, הוא פיטר את העובדים בציניות, כשהיו לו חברים עד הארנק. כשזה היה נגדו, פיטר את כולם, לקח אחרים, עבר למתחרה, זרק גם אותו. איפה הילד המתוק של אתמול? אין בו שום דבר מתוק יותר. טוב, אז דווקא זה שהוא התפתח, דיינו, החשיבה שלו הובילה אותו למקום לא טבעי, כלומר, שמחק את האטום של הילדות שלו. אז זה יצר מפלצת. זה, ועכשיו יכולת אחד, ילד שסובב מפיגור. אז הוא עד גיל 40 ישמר בתוכו אלמנטים של ילד קטן. לא צריך לזלזל בזה. עד גיל 40 הוא יאפשר לשמור על הינקות שלו. יכול להיות. הוא לא יתפתח. אז נשארים בו. אין שום דבר חשלום נגד פיגוח חשלום. אבל אם אתה מביא את זה בתור דוגמה לדגם האנושי, אתה אומר, הנה, החום והתמימות של הילדות נשתמרו בו. בן 40, הגיל השכלי שלו 5. זה בעולם. זה נקרא להיות אדם. תראה, הוא לא גונב, הוא לא רוצח, הוא לא דורס אחרים, הוא תמיד רק חייכני וידידותי לכולם. זה הודו. אלא מאי? נכון שאם אתה רוצה לתאר לעצמך את הילדות של העולם, תמצא משהו מהילדות בילד המפגר שנקרא הודו. לכן, מבחינה מסוימת אפשר לקרוא לריבונו של עולם מלך הודו, כי הסודות נמצאים בעולם, אבל רואים משהו מהם בהודו. מבחינת הבפועל של הודו, זה מקום מופקר. מבחינת הסוד הכמוס, יש שם משהו. הוא לא מופיע בצורה הכי יפה והכי מתוקנת, אבל יש שם משהו. דווקא בגלל חוסר ההתפתחות של המקום הזה, נשאר שם משהו. אם כן, השאלה היא המסורת ההודית.
למה קוראים לקדוש ברוך הוא מלך הודו?
כשאתה רוצה לברר שריבונו של עולם הוא מלכותו, היא בכלל במובן אחר לגמרי. חיים, לא כחיינו אנחנו. קרב את זה להבנה, יש את זה בהודו באיזו מידה. העוצמות והכוחות שיש בהודו, כשאתה מוריד מהן את המעטפת האלילית, אני רוצה לתפוס נקודה המקורית, אתה תוכל להיות שייך למשהו מעולם הקדמון שהיה אי פעם. משהו. אתה לא יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא מלך רוסיה. אתה רוצה לתאר מקום בעולם שקצת שימר מהעבר, זה הודו. אמנם לא נעים להגיד שביחד עם השימור הזה הוא גם איכשהו גדל, כלומר התינוק אכל, התפתם, נסע בגובה של אחד גדול, זה כבר אין את הפנים היפות של פעם. בכלל זה משהו, משהו מקורי, אותנטי יש. זה מה ששווה בקסמו את העולם המערבי, כי העולם המערבי משול למי שבעולם הבגות שלו איבד לחלוטין את כל התום של הילדות. לכן העולם המערבי שונא את עצמו. כידוע. פעם היו מתגאים באמפייר סטייט בילדינג, היום הוא פוצע את הרקיע, את קו הרקיע. פעם זה היה ביטוי של עוצמה, 101 קומות, תראה עד איפה נגיע. היום חבל, היותר יפה שיהיו בניינים של 3 קומות עם גינות ליד, ריאות ירוקות, לשמור על הריאות. הירוק זה הריאה שלנו, והבתים זה הסרטן, זה האשן של הסיגריות. אחד האדם הערבי, מה שהוא עושה, הוא מרגיש שהוא לא בסדר. זה נכון, באמת לא בסדר. מה שהוא עושה, הוא מרגיש שהוא בטח מטמא את הסביבה. הסביבה זה המקום הבתולי הזה, כמו הג'וגים של אפריקה. אני לפעמים משתכן שהגלית, נוף יפה, תל אביב. נוף יפה, אנשים, עכשיו תראה זה. מה יש להשוות את זה למדבריות? יש פה אנשים. טוב, כמובן דבר לא נכון. אבל אני חושב ששני אנשים מסתכלים על נוף יפה, לפעמים יש להם סיבות שונות ליהנות מהנוף. יש אחד שאומר, אין פה כלום, ברוך השם. אין פה כלום, לא הרסנו שום דבר. יש מקום בעולם שנשאר בלי שטביעות אצבעותיו של האדם הלבן, המערבי, הרסו אותו. הנה. לא הייתי פה. לא פצעתי את הטבע. ויש מצב אחר, שאדם הוא רואה את יושב ברחובות וגאון ישראל נשקף לפניו כבימי קדם. זאת אומרת, הוא רואה את בטבע את המכון הפנימי שמחולל אותו. טוב, יש גם סתם לנות מהנוף, זה גם טוב, אבל יש צדדים שאפשר גם לנות מארכיטקטורה יפה. וגם בסדר. אני נטרל את האשם, דווקא יפה, בגנים זה יפה. אז האדם נמצא בכזה חוסר אמון כלפי עצמו, בצדק גמור. האדם הערבי שחתום על שתי מלחמות עולם ועל כמות כל כך גדולה של רוע, יש לו סיבות מאוד טובות לחשוב שהוא מיותר. אני מחכה מתי תהיה תנועה כזאת שתגיד לחזור לפגניזם, כלומר שאדם יוכל להתעקן רק אם יחיד שהוא מפסיק את לנסוע במכוניות ונשאיר רק אינטרנט כדי שהכפר יהיה גלובלי ונוכל לדבר אחד עם השני, הרי אדם לא יוותר על זה, זה המלכות.
איינשטיין אמר את זה שהמלחמה הרביעית תהיה בפיצים האבנים במלחמת העולם הרביעית
אחרי שישמידו את הכל, השלישית תשמיד את הכל, האדם יחזור לפעם. לא, זה כי זה לא אמיתי, כלומר, כל אחד רוצה סביבה ירוקה, אבל לא מוכן לנסוע שוב פעם, עשו סביב העגלה, זה מאמץ. צריך להזמין את המשלוח, יכול לקנות בעצמו במכולת, כלומר, לגדל את העץ, צריך החליפין, זה מצב בעייתי, כלומר, אדם הערבי בהכרח מביא את עצמו עם כל הקדמה שלו להיות משחית ומושחת. אבל הוא לא מוכן לוותר על זה. זה האדם הערבי. והודו, הם לא השתנו אף פעם. בטעות אגב, אני חושב שהודו זה לא ילד מפגר, אני חושב שהודו זה מוטציה. זאת אומרת, פיגור זה איכשהו עוצר אותך כמו שאתה, אבל מוטציה זה ובעצם הוא נראה, זה חייזר, זאת אומרת, לעומת היחס בין הודו לבין אדם המקורי, זה כמו החייזר בציור הכי גרוע שלו והאדם המקורי. לשניהם יש ראש ופה. אחרי הכל, אבל כשאתה רואה חייזר, אתה איך שיכול להיזכר במה זה, נגיד שהם החיים, ראית בן אדם. כשאתה רואה חייזר, יש לך איזה מושג כלשהו, מה זה בן אדם, עוד מעט גם נוכיח את הדבר הזה. אבל העולם הערבי זה אפילו לא חייזר, זה מפלצת. זאת הבעיה. לכן, ריבונו של עולם, עוד איכשהו מלך הודו. והדבר שיש איזושהי מקוריות בהודו. מקווה שבארתי פה את הסוגיה הזו. הודו, הבפועל והבכור.
אבא, זה בשיעה שאתה מפה. לא רדתי
אותה,
פשוט
שעבר גידי במהנתסה של אבן שמואל. כי הנושא פה הוא לא איזושהי קושיה לוגית על בריאת העולם. אבן שמואל אומר, האמנתך לבריאת העולם. אתה אומר, 4,500, הודו אומרים, 10 מיליון. אם זו הקושייה, אני אומר שהפילוסוף אומר שהם טועים. ואז תנא דמסייע לי, אריסטו, הרי הוא לא התלהב מההודים. אם הם צודקים, אני צריך לומר שהעולם לא קדמו. לא השתכנע מהם. אם לא שכנעו אותו, גם אותי הם לא משכנעים. אז מה אתה רוצה ממני? אחד. שתיים, כנראה גם הנוצרי והישמעאלי לא השתכנעו מהם. אז מה יש לך איתי? אני אומר שהנושא הוא לא השאלה אם העולם נברא לפני 4,500 שנה, או כמה מיליונים של שנים. והשאלה היא, האם הבריאה כולה היא תהליך שזורם לכיוון בניית האומה הישראלית, וישראל מופיעים כלב שבאומות, או שיש לו ריבונו שלם כל מיני ערוצים בעולם. יכול להיות שגם ישראל זה דבר טוב, חדש, די חדש. יש משהו יותר ישן שנקרא עוד, יש מסורות קדומות וישנות יותר. יש כל מיני מסורות. אתה מכיר שאתה מסורות? יש שיטה כזאת, מסורות. דוגמה בתנך. מאז ומעולם, יהודים בארץ ישראל הסתובבו, כל אחד הייתה לו מסורת שלו, היה לו תנך עם מסורת משלו. היה פשיט את ה, שזה התרגום השמרוני, הסורי, והיה התרגום השמרוני, והיה הוולגטה, שזה התרגום הנוצרי, והיה התרגום השיבי, וגם היה נעם. יודעים מה זה נעם? נעם נקרא נוסח המסורה. זה נוסח המסורה, זה במקרה התנך שלנו. ועליו נאמר, אין ארי נוהם מתוך קופה של בשר, אלא מתוך קופה של תבן. כי אצל המלומדים, נעם זה קופה של תבן, לא משהו הכי רציני בעולם, זה לא צריך דווקא להתחשב בו. לכן הוא נוהם כל כך הרבה, נוסח המסורה. אז מאז ומעולם, פה הסתובבו כל מיני יהודים בארץ ישראל, היו להם כל מיני נוסחות של תנ"ך. נוסחות, כל אחד נוסחות. באו הפרושים, ביטלו את כל הנוסחות ביד חזקה, תקיפה. השומרונים הפסיקו, גמרו אותם, והוולגטה ותרגום השבעים, וכולם חיסלו את כל הזה, ואז נוצר העדיפות של הנוסח, הנקרא נעם, נוסח המסורה. זה שרק הדפיסו לפי את התנ"כים, ומקורות גדולות, וכל הספרות, הכל, זה הכל אחד מהנוסחות. אבל תמיד הסתובבו כל מיני משהו, כל מיני נוסחות פה, תמיד. אתה היית הולך, יהודי הקורא תנ"ך, היית אומר לו, תגיד, איזה נוסחה זאת? זה ככה תמיד, מה, אלא מה, אתה חושב שבטח היה תנ"ך אחד. נוסחאות, הסתברו פה מאז ומעולם נוסחאות. עכשיו בא החוקר המלומד, אוסף את כל הנוסחאות, ואז הוא אומר לך, כל עוד בתנ"ך שאתה רוצה לדעת, הוא אומר לך, לפי הנוסח הזה, זה ככה, נוסח הזה, זה ככה. ויש גם גרסת נעם, שזה נוסח המסורה, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. תמיד היה ככה, מה, אין עדיפות למסורה, אתה לא יכול להכריח את העדיפות של המסורה, זה סך הכל זה המסורה. אל תשכח שישנם עוד לפחות 15 מהדורות שונות של התנ"ך. ודווקא הנוצרים, שגם היו בזמן חז"ל, הם תרגמו באופן אחר, אבל יש להם וולגטה. זה משהו אחר. זאת אומרת, התיאור הוא, הסתובבים בארץ ישראל, תקופה קדומה, לא יודע לתאר את זה, הרבה אנשים, כולם עם תרמיל, וקוראי תנ"ך. משווים, הנוסחאות לא שוות. יש כל מיני נוסחאות מסתובבות פה. איפה הגיעו כאן נוסחאות? הם אומרים, כולם מאז ומעולם. למה אתה חושב שרק הנוסחה שלך הייתה מאז ומעולם? מה זה הפטרונות הזו? היו הרבה נוסחאות מאז ומעולם. רגע, למשה רבנו היו גם הרבה נוסחאות? שאלה עדינה, כי לגבי התורה שמשה רבנו קיבל בסיני, אני לא רוצה להאריך בעניין הזה, כיוון שאני לא רוצה להתווכח עם ההלכה, יש איזה עיקר ברמב״ם. זאת אומרת, יש, ברור שמשה רבנו קיבל תורה אחת בסיני, או וולגטה, או פשיטתה, או התרגום השומרוני, או תרגום השבעים, או נעם. אחר כך התפתחו כל מיני מסורות, כי זה דינמיקה, תמיד זה ככה, יש דינמיקה, מה השאלה, למה, הנה הרב קוק יש לו תמונה קבצים, שתי מהדורות, תראה כמה שנים יש ביניהן. תסתכל על פנקס של רבצית, תראה עוד יותר שינויים. ואם הם לא מעתיקים מראש את הכל מרבצית, בכלל היו שלוש גרסאות שונות זו מזו. אתה רואה? מסתובבים כל אחד יש שמונה קבצים. יש גרסאות שונות. גרסאות הסתובבו בעולם, הרבה גרסאות. באו הפרושים, הכריחו את כולם גרסה אחת, מאז כל תמיד הישיבות שלהם רק את הנעם. רק הם לא קוראים לו נעם, הם קוראים לו מסורה, זה בשם הרבה יותר, שמבטא אמת, מסורה, שם יותר עמוק, לכן הם לא נוהמים כל כך הרבה, אבל אנשי המדע נוהמים כל הזמן, אומר לך, הנעם אומר ככה, וזה 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 אומר ככה, הנה, רב גוניות. זה ברור. זה בדיוק מה שהוא מציג עם הודו. בסדר, יש עם ישראל, יש עוד, יש כמות. העולם הרבה יותר מגוון, ואתה יודע, זה מין דבר זה. בריאת העולם, אחר כך אנשי הסגולה, עם ישראל. תראה, שהעולם הרבה יותר רחב. כמו שיש כמה ורסיות לתנך, מה יש? זה קטנוני לומר שרק הנוסח של הנעם הוא הנוסח הנכון. זה לא קטנוני הדבר הזה. העולם מלא תנך, הם מסתובבים כל הזמן. מה הנוסח המקורי כמובן? אף אחד לא צודק. זה ברור. שזה אני פה. אבל באופן עקרוני, אף אחד לא צודק. יעלה על הדעת שיש 15 גזרות של התנך ואחת מהן היא הנכונה? פעם זה צודק, פעם זה צודק. כל פעם אחד אחר צודק. מה השאלה? זה בהתפתחות פשוטה וטבעית. אם יש 15 תנכים, כולם צודקים. לא רואה לי זה. באים הדתי אומרים, רק הנעם צודק. זה פשוט. עצימת עיניים, זה תפוס כיוון, בלי הסברים, בלי נימוקים, בשם איזה נוסח שהתקדש, בגלל מטרות של כפייה דתית, כלומר של איזושהי כת דתית שאתה צריכה להשליט את הנעם שלה, והיא נהמה לאחרים שיקבלו. סוף סוף, יש מי שמחזיר עטרה ליושנה בפקולטות. סוף סוף לומדים את כל הגרסאות, לא נוהמים. יפה? זה הקושי הלוגו. זה ברור, אותו דבר. לכן הוא עצבני כזה, החבר. לכן הוא מתייחס אליהם כמו שאנחנו מתייחסים לחבר'ה ליצים האלה עם הענן. אומרים עליכם, זה אותו דבר, מבחינת ההודים הם הכי פלורליסטיים. כלומר, בעולם של פעם הוא לא... אני הייתי אומר את זה פעם על נמרוד. נמרוד הוא... זה יותר מפותח מההודים, אבל הוא באזור, הוא בשינה. עוד קצת ממשיכים, פרס, עוד קצת, הגענו להודו. אז אברהם אבינו אומר לו, זה שברו את הפסלים, הוא חייב במדרשה את הפסלים. אז הוא אומר לו, תעבוד לאש. אז אברהם אבינו אומר לו, אבל המים חווים את האש. בוא תעבוד למים. רגע, מי אלוהיך, האש או המים? אתה נמרוד. אני האש, אבל אתה המים. הוא פלורליסט. זאת אומרת, הקושי הייתה, רגע, מה אתה נמרוד? גם אתה עובד למים או לא? לא, אני ממשיך לעבוד לאש, אבל למען את העבוד שלך, אתה אומר שכיוון שהמים חווים את האש, סימן שזה האלוה. אני עדיין מחזיק שהאש זה האלוה, אבל אני פלורליסט, העיקר תעבוד למשהו. רק הוא אומר לו, האבים מחזיקים את ה... תעבוד לאבים. אז יש כבר שלוש אופציות, האבים, המים ואש, כולם טובות. הוא כבר ידע שהוא יגיד לו שהרוח פזרת את העננים. זה לא צריך להיות גאון בשביל להבין שזה יהיה השלב הבא. בסוף הוא אומר, אני עובד לריבונו של עולם, אז הוא זורק אותו לכבשן האש. למה הוא לא מוכן כזה פלורליסט? אם הוא כבר הסכים שיעבוד את לאש, לרוח, לעבים ולמים, למה ריבונו של עולם לא טוב? כי ריבונו של עולם לא קיים. מה זה ריבונו של עולם? זה הרוח? זה נשמע לי כזה רוחני. מה זה ריבונו של עולם? זה הרוח או זה לא הרוח? לא רוח, לא אש, לא מים, לא עננים. אז מה זה? אז אתה אפיקורס, אתה בכלל לא מאמין בכלום. אברהם אבינו. אני חושב שנמרוד הוא מגן האמונה, לדעתי. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא ממש אפיקורס. הוא יהרוס לו כל אמונה, אומר, תעבדו למשהו שלא קיים. אפשר לעבוד למשהו שלא קיים. זה סכנה. העולם הולך לדרדר פה, מגיע איזה מישהו, אומר. עבדת האלים היא פלורליסטית. זה לא... כמו אדם אומר, הרב שלי יותר תמיד חוך. יכול להיות שהאלוה שלי יותר עוצמתי. גם טוב. כאילו איש של אלוה, יש הרבה, העולם מלא כוחות. כל אחד, זה שתחברת דווקא לזה, חבל. אבל סתם אלוה במקרה, אומה מגיע להיות דבוקה באלוה מסוים. העולם האלילי הוא נורא פלורליסטי, נורא פלורליסטי. אבל האמונה הישראלית היא מאוד קנאית. טוב, יש להם גם אלוהים, יש לכם את זה. אנחנו מכבדים את זה, יש לכם אלוהים. יש לכם. זה בהחלט מרשים. לא ברור מהו, כי סקרנו את כל הכוחות שאנחנו מכירים, ואת הכוח המכון לאלוהים לא הצלחנו להגיע עדיו, הוא לא מופה במסגרת הכוחות הקיימים, הנוכחים. אבל בכל זאת אנחנו מכבדים את רצונכם להאמין משהו אחר. העולם האלה הוא מאוד פלורליסטי. ורק אתה הורג את כולם. זהו. אז לכן יש דמיון בין העולם האלי והפלורליזם המודרני. יש, הדמיון ביניהם דומה לנקודת התחלה ונקודת הסיום. ונקודת התחלה, הכל טוב. לכן יש פלורליזם. נקודת הסיום, שום דבר לא טוב, לכן יש פלורליזם. באמת. נקודת התחלה, העולם יפה, אפשר להאמין בהרבה כוחות, הכל נחמד, הכל טוב. אדם נפגש עם תופעת טבע חזקה, אומר, זה אלוהים. אבל נקודת הסוף היא, הרי שום דבר הוא לא אלוהים. אז תאמין, מה שתאמין, תלך עם זה. ואל תאמין רק חזק מדי, בסוף תתאכזב. לכן אנחנו יכולים להתרגז על הפלורליסטים, כמו שמתרגזים על ההודים. זה מה שאני מתכוון. ולהתייחס אליהם אותו דבר. צריך להגיד, אל הפלורליסטים אין לבוא בטענות, משום שהם פלורליסטים לא נחלו חוכמה. לא, צריך להגיד מה שכתוב פה. הרי לכאורה החבר מדבר באופן מאוד לא מנומס על ההודים. זה יותר יפה אם היה מדבר אליהם. מכבוד. צריך לכבד את כולם. זה לא, אי אפשר להתווכח כשאתה שולל באופן אישי. פה יש שלילה אישית. בואו נראה את פסקה ס' א'. זה משהו מדהים, איכשהו מתנהג. אני רוצה להגיד לכם של רבי יהודה לוי, קודם כל הוא איש צדיק, איש קדוש. הוא לא מתרגל בספר הזה, הוא לא מתרגל. שואלים אותו את השאלות הכי קשות, הוא לא מתרגל. החבר, לכאורה מוציא אותו מהכלים, ועוד פעם הוא לא מבין, ועוד פעם, המלך סליחה, ועוד פעם צריך לשאול, ואחר חוזר אחורני. לא מאבד את ההשתנות. אפילו, אני רוצה לומר לכם, אפילו הנוצרים, הרי יש בסוף מאמר ראשון שהוא מביא מהנוצרים, שאומרים, האיש, זוכרים שאומר, המלך אומר לחבר שאתם, דלותכם ושפלותכם, נביא מן הראייה לכך שאם הגעתם למצב כזה בגלות, זה סימן שאתם לא עם סגולה. אז אומר לו, אפילו הם אומרים, מי שהושיט לך לחי ימינך, תושיט לו לחי שמאלך. זאת אומרת, אפילו מצטט מהנוצרים. כלומר, אני רוצה לומר שכשאתה מביא את הדוגמה, אפילו כשאתה מביא את הנוצרים, אתה לא רואה את רבי יעקב פה, בפשט. כלומר, הוא לא מכה על קודם, ואני לא יודע מה קורה בזמן האחרון, אבל הוא לא, זה לא שהוא עשה מהם אפרה דיירה ושחק אותם עד דק. רק הוא מביא בצורה עניינית, אפילו את הדת הנוצרית. כשאתה קורא, אתה רואה שהוא ירד פה לעומק השיטים. אבל כשהוא מגיע להודי, הוא מאבד את הסלונות שלו. דווקא על ההודי ולא על הנוצרים, שהם יריב יותר מסוכן. אמר לחבר, איזה מפגים על אמונתי, ולמצא אמונה מוחזקת. או ספר שמסכים עליו, הכל מבלי מחלוקת במניין. הוא לא ימצא את זה. אכן, אומה מופקרת, ואין אצלם דבר ברור. ומכעיסים את אנשי התורות. וכמו אלה הדברים, כאשר הם מכעיסים אותם מצלמיהם ולילים את תחבולותיהם, ואומרים כי הם מועילים להם. ובוזים למי שאומר כי יש לו ספר מאת האלוהים. חיבוז לספרים מאת היחיבו מחידים ודעדה נפטר בהם משדעתו קלה. כיצד ספרי החובים כבדים מניעה עשרות אלפי שניים, וכמו ספר הרבודה נבטי, זוכים שם שמות ינבושה צגרית ודואני, אמרו כי הם קודם עונה של בושה ירבו שנה ראשון ודומה לזה. אומה מופקרת. ואין אצלם דבר ברור. מה מוציא את רבי יהודה הלוי מכליו? זה שאין אצלם דבר ברור. מה פירוש דבר, אין אצלם דבר ברור? שיטה. אני אפילו לא אומר שיטה שכלית, הרי הנצרות היא לא שיטה שכלית. אבל שיטה, סדר, ההודי האומה מופקרת ואין אצלם דבר ברור. ההפקרות חוגגת שם, אין לא שיטה ולא סדר. המשורר הנשגב רבי יהודה הלוי, הוא שמלמדנו שא' ב' לבירור אמוני הוא שיטה. שיטה בנויה על מינימום של חשיבה. וכשאתה רואה מקום שהשכל לשם לא נכנס, הוא לא פוקד את האזור הזה, אז אתה, אין לך שיג ושיח איתם, אין לך מה לדבר איתם בכלל. אל תלך לביקור שם. אל תקרא ספרות, זה לא מעניין. שלהם. א', ב', היגיון. כלשהו. היגיון, שיטה, חשיבה. אתה לא צריך פילוסוף, אבל איזשהו מינימום של הגות. יותר מזה, הם מכניסים את אנשי התורות בכמו אלה הדברים. אתם שומעים איך הוא מדבר? יש אנשי התורות. אתם מכירים את הביטוי הזה? מאיפה אתם מכירים בספר הכוזרי את הביטוי אנשי התורות? מדומני מהפתיחה. אמר המחבר, שאול שאלו אותי על מה שיש לי מהנתונות התשובות על החוקים עליהם הפילוסופיים ואנשי התורות. נוצרים והמוסלמים ואנשי התורות. שם אפילו לא שאלו אותו על הטענות מההודים. פילוסופיים ואנשי התורות. יש אנשי התורות. אני רוצה לומר לכם, זה קשה, מה שכתוב פה זה קשה. אנשי התורות זה הנוצרים, המוסלמים והיהודים. יש להם תורה. זה דת. דת נוראה. דת של רשעים. אבל זה דת. היא בכלל באה בקהל. ההודים הם פסולי חיתון. לא יבואו בקהל. אין פה שיטה, אין פה שכל. רבותיי, ריבונו של עולם הוא עדיין מלך הודו. יש שם משהו מתחבא. מה? לא, הפילוסופים לא מתרכזים משום דבר ואין להם מה להכניס אותם. אתה אומר שה... הוא לא מתרכז אליהם בכלל לא. פילוסופים? איזה כבוד. רבי יהודה הלוי אומר, אני בלי אמונה הייתי פילוסוף. נכון? כתוב פרש בכוזרי, אם לא הייתה אמונה הייתי פילוסוף. עם לא נחלו חוכמה. אין לעבור אליהם את הנוקי, עם לא נחלו חוכמה. יוצא שאם לא הייתה לי מסורת, הייתי פילוסוף. זו אמירה מדהימה. אבל הודי בחיים לא. אין שם שיטה, אין שם חשיבה. וזה רבי יהודה הלוי אומר, המשורר. סיפרתי לכם פעם שהייתי פעם מילואים אחד, מסכן, היה בתאילנד 4 חודשים, עשה ויפסנה. אתה מה זה, מה זה חשוב? שטויות, 4 חודשים אתה עושה שם שום דבר. מוצא את עצמך, נרוון. זה חשוב. מסכן הגיע ישר לבית לחם. חזר לארץ, חיכה לו הצו בנמל התעופה, 32 יום לרדוף אחרי הרבים בית לחם. הוא אומר לי, תראה, אני לא יודע מה אני עושה פה, אני אפילו לא קיים פה, זאת אומרת, אני בכלל במישור אחר, ופה אני צריך לרדוף אחרי הרבים, ולעשות מחסומים, ו... רחמונס. ואמרתי לו, תגיד, 4 חודשים ישבת שם, בתאילנד. תאילנד זה... אני חושב, אחרי שאני קורא שאני אצלם הרפא, זה אחרי סין. נכון? זה יותר גרוע, מה? מתחת. טוב, מה זה מתחת לסין? אבל זה יותר מזרחי, לא? זה בצד המזרחי של שום מקום שם? אז... מה? תאילנד זה מקום שבו אם העולם נחרב שם לא קורה כלום. זאת אומרת, העולם שלי זרום, יכול להיות שהוא הרבה נחרב. זה לא סדר ההתפתחות העולמית. כל מקום, תאילנד, גם שם יש משהו. יש שם, גם יש שם ניסטר בתאילנד. אתה תגיד לי, 4 חודשים הללו, לא למדת משהו לגבי זה שצריך שהעולם יהיה טוב יותר. עולם טוב. צריך לתקן את העולם. אנחנו פה לא רודפים אחרי ערבים. אנחנו חיים ברע. תסתכל עליהם, אמר לי. זה לא בעולם המושגים שלי. אין דבר כזה לתקן את העולם. העולם הוא מה שהוא. אתה לא הולך לתקן את העולם. אין תיקון. זה, העולם זו פשוט מציאות. אתה מה שאתה, תהיה אתה. תמות, תקום, תהיה פרה. לכן עוד עם כאלה סובלני, אמרתי לכם את זה פעם, למה אברהמן, התמאים, סליחה, למה התמאים, היו שם עשרות מיליונים, שהיו הורגים אותם כמו זבובים, היו פחות מפרות. פרה, יש בה קדושים. התמא, אין בו כלום. אז למה הם לא הרגו את אברהמנים? כי זה בתא ריבך, הוא ירוג את אברהמן, הוא יישאר בחיים, תמיד, אבל אברהמן יהיה פרה. אז מה הרווחת? זה שתחב אותו. אבל בסדר שאם ירגו אותו, אולי יצא פרה. בעצמו. זה לא נורא, גם אז הוא יהיה כזה מאושר, כי אחרי זה הוא יצא שוב פעם תמיד. או ברעמין. אברהמן, ברעמין, לך תדע איך הוא שם. מה זה חשוב? העולם שם זה מין מעגל כזה. הכל כבר קיים, אתה רק מחליף חדרים. זאת אומרת, אין פה מה לתקן. יש חדרים כאלה, אתה עובר מחדר כל פעם. אין כל כך הרבה מה ליהנות מהחיים, וגם אין מה לא ליהנות. פטליזם, אתה בתוך זה. זה מה שיש. איך אדם נורמלי יכול להתרשם מהדבר הזה? הוא צריך כזה עלוב נפש. האדם, אתם רואים שפעם לא היו מתרשמים מזה. איך אומרים? לא ספרו אותם את העודים. כבר כשדיברו, הפילוסופים, אנשי התורות, הם לא היו במניין בכלל. אבל איך אדם יכול להתחבר לזה? הוא צריך כזה עלוב נפש, כזה אומלל, כזה מסכן, כזה ריק. שכשהוא ימצא איזושהי התחברות, משהו של, של קשר, שייכות, יתלהב מזה. אוי ואבוי לנו. מכעיסים את אנשי התורות. אני הערתי את זה כי זה נראה, זה משפט מאוד חריף, זה נראה כאילו אנחנו ביחד איתם. מי זה אנשי התורות? פה. זה הנוצרים, המוסלמים, וגם אנחנו. יש אנשי התורות, כולם מצד אחד, והעודים מצד שני. כמו לדברים כאשר מכניסים אותם צלמם ואינים תחבולותם, אומרים כי הם מועילים להם. אל תאמינו, זה לא מועיל. אל תיקחו תרופות מסין, זה לא עוזר. אמרתי לכם, אמרתי לו את זה, אני מתחזק בדבר הזה. הם לא חוזרים אליך, לא בגלל שהם בריאים, אלא בגלל שאתה לא ריפאת אותם, חזר להם הכאב ראש, והם הולכים למישהו אחר. הסינים אומרים, שהמחתים זה טוב לכאבים. כלומר, לא הסינים, זה האדם הלבן אומר, הסינים אומרים שהמחתים זה טוב לכל. אתה מכניס מחת, אתה יוצא בריא. אבל האדם הלבן הגיע למסקנה שזה לא טוב, נבדק הדבר הזה. אתם, לא יודע, תשימו לב, רפואה סינית והומאופתיה הולכים תמיד ביחד. קשיה הגדולה, שהומאופתיה זה שיטת רפואה אירופאית מלפני, די, 400 שנה. והסינים זה היה תמיד. וודאי לא הייתה הומאופתיה בסין. וכן לא הייתה, לא היה דיקור מחתים באירופה. הרב מזכיר את ההומאופתיה, בכתב יד. כן, הומאופתיה, הרב מזכיר את זה. שזה שיטה שאומרת, תחזק את הטבע ויהיה בסדר. הרב אומר שזה טוב כשהטבע נחלש, אבל כשהוא נשחט, אי אפשר. יש לך איזה חול שאתה יכול להשתמש בהומאופתיה. אבל יש נחרטה ידו, היא לא תצמח בגלל ההומאופתיה. אני צריך להיזהר. אז היום האדם המערבי הגיע למסקנה שהסינים, זה צריך הומאופתיה. איך זה הולך ביחד? מי אתה שתשדך? בסין, בנצח שנים לא שיתחו דיקור להומאופתיה. איך אתה הגעת פתאום? חיברת את שני הדברים ביחד. הקליינטים חזרו בעצבים. כי אם אתה עושה דיקור סיני לבעיות עיכול, אז אפילו אין חלוי שזה יעזור. אז הוא יחזור אליך, יגיד, שמה, הלכתי כאילו אותו דבר. לעומת אוטומופתיה, לבעיות עיכול, זה לפעמים עוזר. אבל אם אתה עושה דיקור סיני לכאבי ראש, יש איזה עולם שדמיין שזה עוזר לך, לאיזה פעמיים שלוש. אתה מרגיש יותר טוב. אחר כך הוא אומר לך, אחר המשכת לאכול לחם לבן, מה אתה רוצה שיקרה? כמה המחתים כבר אין להם חלוי, כלומר, עם כמה לחם לבן הם יכולות להתמודד, המחתים שלי. אם היית גר בסין, המחת עדיין חשת בול למקום הנכון. אתה לא גר בסין. גם אתה לא. המרפא, שם לא הולך קליינטים בכלל, כי היו בהם מרופא סיני אמיתי. אז פה כתוב שזה הכל שטויות, נכון? מכניסים את המצלן, נהיה תחבותה, אומרים כי הם מועילים להם. הכל שטויות. טוב, יש משהו, אבל התפקיד של רבי יהודה הלוי הוא לא להעלות את הניצוץ הדליל של קדושה שיש בהודו. זה לא הנושא שלנו עכשיו. על דרך כלל, הכל בלוף. יש משהו. זה לא מסוכן. מה אכפת לו שתקרו אותך מכמה מקומות? זה לא כואב, זה לא מסוכן, זה מחטים. דוקרים. ו-15% כנראה זה עוזר. כי זה כמשל הרוקח, לוחץ, לוחץ, בסוף אולי יצא משהו טוב. אז מה אכפת לך? 15% עוזר דיקור סיני, 15% עוזר הומאופתיה. תלך בסוף כולם, אז מישהו יעזור, רק תיזהר שלא תלך כירופרקט. כי ישבור לך את הגב במקום ליישר אותו. זה סכנה, צריך ללכת למשהו שלא מזיק, צריך ללכת למחטים על ה... איפה זה אם שכחתי? על העורף, נדמה לי. יש איזה מקום שהוא הנקודה של החיים. זה בעורף? צריך לפלפל בזה. מה עשה? העורף? כן? איפה המחטים שאתה עשינים?
כל הגוף.
מה כל הגוף?
כן, כל הגוף.
מה פתאום? ביד לא שמים. אז אולי זה עמוד השדרה? לא יודע, יש תירס, יש, אמרתי לכם, יש תירס, יש משהו מתחיל בגב, ויש ביד, שאנחנו קוראים לזה, ויש עוד איזה אחד, שיפטלות, זה הגיע עד הרגל, שכל האויל המרוכז, כל האישיות מרוכזת ברגל, אנחנו צריכים לקרוא, לא שזה לא נכון, אני חושב שיש כנראה בבת נמוך כזה, שהאמת יכול לקרוא את כל האישיות של אדם דרך הרגל. יש כנראה דבר כזה. משהו נורא. היד זה עוד, איכשהו אפשר לתפוס את הדבר הזה. שהסינים זה דרך העורף, אולי עמוד השדרה. יכול להיות שעמוד השדרה. נו, משהו. זה פה, שזה, באמת, אתה רואה איזה מרכזות בעמוד השדרה. אבל רבי יהודה הלוי אומר שהם מכניסים אותם בתחבולתם ואומרים כי הם מועילים להם. המציאו את זה נגדנו. מדהים. עכשיו תראו, בוזים למי שאומר להיות ספר מת האלוהים. אתם יודעים מי אומר כי יש אצלו ספר מת האלוהים? המוסלמים. לא, זאת אומרת, הוא אומר להם, תראה שאנשים טובים אומרים שיש להם ספר מת האלוהים, תראה מה הם אומרים להם. אני מדבר בחיוב על המוסלמים.
נכון שאתה
מי שאומר שאתה יוצא ספר מת האלוהים, זה המוטו של המוסלמים, נכון? לכולם יש, אבל כשאתה אומר... אדם שיש לו ספר מאת האלוהים, למי אתה מתכוון? אני חושב
שכל התורה...
אם הודעתנו, כי ספר תורתנו דברי האלוהים, זה המוסלמים. בוזים למי שאומר שיש לו ספר מאת האלוהים. תראה מה הם עשו למוסלמים, אהודי. פתאום עשת חבר של המוסלמים. יש בעולם אנשים נורמליים, שפויים. יש איזה אבא מינה למה שהם אומרים. אבל האודים... אומה מופקרת. אין לנו סיג ושיח איתם. אוריינט, אקס, בוקס. זאת אומרת, כשהאירופים אמרו, זה בלטינית, האירופים אמרו שהאור זורח במזרח, כן? אוריינט ומזרח. אקס יוצא. לוקס. פרס לוקס. אור. אז הם לא התכוונו למזרח ההוא, הם לא למזרח הקרוב. המזרח הרחוק זה שיא החושך. שם אין כלום. עוד מעט נראה מה הסוף של זה. חיבור בזה ספרים מעטים, חיבור יחידי בני אדם, נפתה בהם משתעתו קלה. כי קצת ספרי החומרים שקודים על מדינה עשרות אלפי שנים, הוא כמו ספר עבודה הנבטית. סיפרתי לכם מה זה ספר עבודה הנבטית. יש לזה, יש קטעים נבחרים ממנו ברמב״ם, במורה נבוכים. זה משהו, לקרוא אתה נופל. שם כתוב ככה, אני, יש שם עבר רחוק, אבל שם כתוב לגבי דברים יותר קוראים, כתוב ככה. העולם היה, הכל היה בסדר, התרבות התפתחה, וברוך השם, הייתה אמונה בעולם, העולם היה יציב. יום אחד קם משוגע מסוכן לציבור, היה שמו אברהם העברי. והתחיל להפיץ דעות שגרמו זעזוע וספקות ב... עניינים שבאמונה. והוא התחיל להלבל את הציבור. אף אחד לא ידע בדיוק מה הוא אומר, אבל הדעות שלו, ההורפלות, גרמו זעזועים. ואנשים התחילו לשאול יותר מדי שאלות. בלי תשובות. שמו אותו בכלא, והוא השפיע גם כן מהכלא. היה כלוא בקוטה, 14 שנים. כך כתוב בספר עבודת האדמה הנבטית. זה הסיבה שהוא עבר לך, כן? הוא התחיל באור גזדים. כן? שם הוא היה מסוכן לציבור, הביא אותו לכלא בקוטה, זה ברור. ההיסטוריה כן התקדמת. קוטה זה חרן. אחר כך הראש גם שם, אז זרקו אותו לאי השדים, המכונה ארץ ישראל. שם זה היה מקום שומם, בלי אנשי תרבות באזור. וקיוו שלפחות שם יוכלו לצמצם את השפעת ההוראה. והגילו אותו לאי השדים, ארץ ישראל. זה ההיסטוריה לפי עבודת האדמה הנבטית. יש מבט כזו על ההיסטוריה. איך הוא אמר? אי אפשר לשקר 500 שנה אחורנית. זה לא הולך עליהם. זה הולך על האנשים ההגיוניים, הנורמליים בעולם, אבל החבר'ה האלה, את כל ההיסטוריה שכתבו. תחשבו על זה, רבותיי. מה קורה להודים? תסתכלו פה בהערה של דוקטור ציפרוני. לא נוהג להפנות אליו, אבל הפעם הזאת כן. למדתי הרבה מההערה הזאת. ספר העבודה הנבטית, תסתכלו. אין לך את זה. יש לכם את ההערה של דוקטור ציפרוני? זהו ספר עבודת האדמה לעם הנבטים. על דבר מקום מושבה מהם יוספוס קדמוניות היהודים, אומרים שהם מבני נוויות בן ישמעאל. רגע. דו. איפה כתוב שהודו מבני פרס? לא, אני קורא את הפה. איפה למדתי? טוב, אני לא זוכר לעשות את החשבון, אבל פעם עשיתי אותו. שעודו זה אחד מבני פרס. איפה זה? זה כתוב מורה נבוכים אז. הכל רשום לי. אז כנראה כתוב מורה נבוכים, שעודו אחד מבני פרס. ופרס זו תירס. כך רש"י אומר על החומש. ותירס הוא בני יפת. אז אני אמרתי שהודו זה לקחת את יפיותו של יפת, כלומר, הצד החיצוני של האמונה, כמו שמתגלה ביפת, בלי שהוא מתפתח. המוטציה של הצד הזה. זה לא שבהודו יש את המקוריות השמית. השם זה החוכמה. יש לו את הצד החיצוני, כפו. זה עוד. טוב, העולם כולו הלך לאיבוד, איבד את עצמו. טוב רבותיי, אני מקווה שהבהרנו את הסוגיה ההודית. הנה. הנה, הכל כתוב לי פה. ספר עבודת נבטית. אז כתוב לי ככה. עיין בהערת הרב קפח, למורה נבוכים ג' כ"ט. שהנוויות, הנבטים הם פרסים. ולפי זה הם מצאצאי יפת. כמו שתו ברש"י בראשית י' ב'. אז מה שאתה רואה בהודו, זה לא את שם. טועים לחשוב שלא יש שם משהו משם. הצד החיצוני שלכם. יפת. כמו שהוא משתמר איכשהו, כאילו בלי להשתנות. אז זה היופי שיש שם. אבל באמת, אם היית יודע מה אתה רואה, אתה רואה חייזר. רק אתה רואה חייזר בעולם של מפלצות. זה אדם המערבי. רק אני חושב שאדם, אני עדיין מחקיר אם מה עדיף להיות הודי או אמריקאי, אוי ואבוי, זה חקירה מאוד לא נעימה, אבל אתה מתלבט בין להיות הודי לאמריקאי, מה אתה מעדיף להיות, אין לי שום ספק שמעדיף להיות אמריקאי. זה ברור. אני אומר לך דבר יותר נורא, אפילו גרמני. כי הוא בן אדם. והעם נורא, והבן אדם. אולי יצא ממנו משהו אחרי המון דורות. אלה שרוק מקשיים, לנצח. העולם, אם היו בו רק הודים, אוי ואבוי לנו איזה עולם היה פה. לא יודע מה הם יכולים לעשות עוד, ובלי להיות רעים, דווקא הם נורא נחמדים. כמה אלמנות היו שורפים, אם כל העולם היו הודים? לא יודעת מי אדם היו שורפים, ככה בתמימס, בלי להיות רע. לא יודע לאן היו מגיעים. העולם המערבי מצד הבפועל שלו הוא נורא והיום. הרבה יותר מושחת מאוד הוא. אבל הוא בן אדם. הוא מתקדם. הוא מתמודד. העולם ההודי מחביא בתוכו משהו מקורי. שהעולם המערבי לא שימר אצלו. אבל זה דווקא בגלל שהעולם המערבי הוא בציסה כל הזמן. לכן הוא לובש פנים חדשות. בלי ספק שאנחנו יותר קרובים לנוצרים ולמוסלמים. הראיה, שנוצרים ולמוסלמים הושפעו מאיתנו, וההודים נשארו הודים. זאת אומרת, הנוצרים ולמוסלמים לקחו משהו מתורתנו. וההודים נשארו כמו שהם. אין לך שום מגע אליהם. מדי פעם איזה סיפור על איזה הודי שאומר, למה באת אליי? אני רק הכהן של הדלמות החמישית של שיבה, ואתה השמינית. יהודי, לא חשוב. אני רק אומר שתבינו את הסיפורים. זה לא שיש לו משהו כלפי עם ישראל. הוא סתם, הוא בצד הדלמות החמישית. יש לו 650 אלילים, אז כמו שיהודים יש להם את ה-651. תלך שם. גם לקוריאני, אומר, תעזור לקוריאן. או לנוצר, אומר, תלך לאלילים.